מסורתי מורן חלק א' תורה ר' נ'. אומר רבנו, דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. צער ואיסורים זה חיי גיהנום. אדם שמח, אדם מאושר, זה הגן עדן. ורבנו אמר, הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב. וכשאדם יש לו דעת, זה חז"ל אמרו, כל מי שיש בו דעה נבנה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. יש לו דעת, בית המקדש נבנה בימיו, הוא בגאולה. בית המקדש זה גאולה. בית המקדש הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא. שיש דעת, יש את הקדוש ברוך הוא. פה רבנו מספר בתורה הזאת את המצב של הגלות ומה הקדוש ברוך הוא עושה בשביל להכניס גאולה לעם ישראל. והעצה הזאת, זאת עצה גם פרטית לכל אחד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זאת אומרת, אנחנו כל אחד יכול לעשות לעצמו את אותה שיטה בשביל להיכנס לגן עדן, לחיות חיים מאושרים. כי רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב, זה מתחיל מפה. מה שאדם מרגיש פה, צער, איסורים או שמחה, זה היה גן עדן או הגיהנום של העולם הזה. בכל מדרגה, בכל עולם ועולם, יש גם כן גן עדן וגיהנום של המדרגה הבאה. אז אומר רבנו שכל מיני צער, דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום ייסורים ואינו מרגיש שום צער. כי השם נתן והשם לקח. ברגע שאדם יודע בידיעה שלמה, בדעת ברורה, שכל מה שקורה זה בהשגחה, אין מקרה, אין דבר שקורה מעצמו ואין דבר שקורה ממישהו אחר, וזה לא משנה דצחם, דומם, צומח, חי, מדבר, אפילו מה שבעל בחירה עושה, בן אדם שהוא בעל בחירה, גם מה שהוא עושה זה השגחה אלוקית, זה גם מהקדוש ברוך הוא. כשאדם יודע את הדבר הזה, זה נקרא שיש לו דעת, הוא יודע שהכל בהשגחה. כשהוא יודע שהכל בהשגחה, רבנו אומר שאין לו שום איסורים, הוא לא מרגיש צער, כי מה, רבנו רומז פה, מה גורם לאדם להרגיש צער ואיסור? השם נתן והשם לקח. עיקר האיסורים שיש לאדם זה שלוקחים לו את המצב שיש לו. לא משנה, האדם שיהיה במצב הכי גרוע. הכי גרוע, מצב ממש גרוע, הוא לא רוצה לאבד את המצב הזה. תגיד לו, תשמע, יש מצב יותר טוב, דברים יותר טובים. עזוב מה שיש לך בו, הוא לא מוכן לעזוב. רבנו אומר, מהנווה הרעה לנווה יפה, גם בן אדם לא מוכן לעזוב. יש לו מקום גרוע, ויש לו, מציעים לו מקום יותר טוב, לא, כאן אני מרגיש יותר טוב, במקום שלו. למה? הוא לא רוצה להפסיד את מה שיש לו. כשאדם מרגיש שהוא מפסיד את מה שיש לו, זה עיקר הצער והאיסורים. בכל דבר ודבר. פה רבנו מרמז שבכל דבר ודבר הצער נובע מהחיסרון, שלקחו לו את הדבר שהיה לו. מצב, מדרגה שהוא נמצא בכלכלה, באופן כלכלי הוא רגיל לרמה מסוימת, ומפחד ליפול מהרמה הזאת. לכן זה לא משנה אם הוא עשיר או עני. שניהם באותו פחד. אני מפחד שהוא ייפול מהביטוח הלאומי, והעשיר מפחד שהוא ייפול מהבורסה. שניהם בפחד שיפלו מאותה מדרגה. אז זה לא משנה, זה שרבנו אומר, בין כך ובין כך יעבור ימיו בשווה. בין אם הוא יהיה עני, בין אם יהיה עשיר, יש לו אותם דאגות, אותם הרגשות, אותם נפילות, אותו איסורים, אותו כעס, אלא אם כן יש לו דעת. אם יש לו דעת, זה כבר לא משנה המצב שלו החיצוני. לא משנה איפה הוא גר, ולא משנה אם יש לו ככה או ככה. אם יש לו דעת, הוא שמח. כשהוא שמח, הכל נראה לו טוב. גם המעט נראה לו טוב וטעים. אז זה מה שרבנו אומר. כי כשיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה, והכל מהקדוש ברוך הוא, וכמובן לטובתו, כי אם הוא חושב שהכל מהקדוש ברוך הוא, אז במקום להתעצבן על זה שעשה לו את הנזק, הוא התעצבן על הקדוש ברוך הוא. אז זה גם לא טוב. הוא צריך לדעת שמה שקדוש ברוך הוא עושה כמובן לטובתך. כי כולך חסד, כולך מתנה. זה שברא אותך זה כבר מתנה. הכניס אותך לתוך המערכת הזאת זה מתנה. הבטיח לך הבטחות אין סוף, שמה שמחכה לנו חיים נצחיים ועולם נפלא זה מתנה. אז הוא נתן מתנה, כל הזמן נותן מתנות. אז איך יכול לעלות על הדעת של האדם שעכשיו פתאום הוא החליף ראש, עכשיו הוא שונא אותי, עכשיו הוא מתנקם בי, עכשיו הוא רוצה להזיק לי? זה טעות לחשוב ככה. צריך לשנן את זה ולשנן את זה עד שיהיה חרוט במוח של האדם שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לטובתך. אף על פי שלא נראית לך טובה ברגע הזה. ברגע הזה זה נראה לך אפור, זה נראה לא בסדר, זה נראה סותר את הרצונות שלי, אני רוצה ככה והמציאות היא אחרת. יש לי דרישות אחרות, אני רואה אחרים יש להם מציאות אחרות, ואני גם רוצה כזה, אז זה לא נראה לטובת האדם. אבל ברגע שהוא יתחיל להרגיל את עצמו, להאמין, שהכל זה בהשגחה, והכל לטובתך, והכל זה חלק מהמשחק, יש פה איזה תכלית נפלאה של הקדוש ברוך הוא, וכל מה שקורה באמצע זה הכל ניסיונות, הכל זה ציורים, הצגות, שהקדוש ברוך הוא מעמיד לפניך לראות איך אתה מגיב, לאן אתה מתקרב, אתה צריך להתקרב בכל דבר הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה להראות לך שהוא נמצא בכל שלב ושלב. וגם האיסורים שבאים מחמת ההרכבה, חמת ההרכבה זאת אומרת האיסורים של החומר, של הטבע. צובטים בן אדם, מזריקים לו, עושים לו איזה כאב גופני, מה תגיד? זה גם הוא לא ירגיש את הכאב. רבנו אומר, כל הצער והאיסורים מחסרון הדעת, ואם יש לו אמונה שהכל בהשגחה, הוא לא ירגיש שום צער ושום איסורים, ויהיה לו ביטחון בקדוש ברוך הוא, הוא לא ידאג מכלום, כי הדמיונות הורגים את האדם. אדם יכול לדמיין איזה דמיון, והדמיון, מה זה נראה לו אמיתי? האמיתי רואה בעיניים את מה שהוא מדמיין. תגיד לי, זה לא ככה, ראיתי בעיניים. וכל זה דמיון שממרר לו את החיים, והוא רודף אחרי הזנב שלו, תקוע בתוך הדמיון הזה, אין צער יותר גדול מזה. אתה צוחק.
היה לי מקרה כזה השבוע.
היה לו מקרה כזה השבוע. תראה לי מי אין לו מקרה כזה.
עשינו בפגישה, בקושי יוצאנו דיבור. עכשיו, אותו אחד שישב מולנו, אז רק החבר אמר, טוב, פה יכולה להיות בעיה. אתם בגישה לא טובה, אתם לא מכירו, תחיל לצעוק. כולו סרט.
כאן. במה זאת המילה, נכנס לסרט, נכנס לו פה איזה סרט והוא חי אותו, אבל באמת. וזה עכשיו, המחשבות האלה מתבשלות במוח ויורדות אל הלב. כשיורדות אל הלב מתחילים להפעיל את המידות, המידות של האדם בלב. מתחילים להפעיל לו את המידות, אז זה פתאום נהיה לו כעס. והכעס מתחיל להפעיל את האיברים, זה ככה אחד עובד בשרשרת, מהמוח ללב, מהלב לאיברים, הוא כבר לא יכול לשלוט על האיברים, מתחיל לעשות פעולות על פי המדמה שבלב. וזה מה שרבנו סיפר במעשה דחיגר, מעשה שלוש שלמדנו אותו כבר, שהייתה מדינה שכולה הייתה דיבוקים, שדים, כולם היו משודדים. זה על זה וזה על זה וזה על זה וזה על זה, כולם היו בדיבוק, אחד על השני. הדיבוק של זה נגד הדיבוק של זה, הדיבוק של זה נגד הדיבוק של זה, ובן אדם מופעל אחד על השני, והוא חושב שהשני, החבר שלו, שעד עכשיו היה חבר שלו, שונא אותו, כך הוא מדבר אליו, והוא לא קולט שהדיבוק שלו הוא מפעיל את הפה שלו, הוא עליו, והוא עליו ונהיה בלגן. מעשה של החיגר, שם הרבנו מספר את הסיפור הזה. והיו רבים כמו בני אדם, וחיים כמו בני אדם, ככה הם היו. זה כל העניין שרבנו אומר, שצריך להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל. מדרגה שנקראת שכל. לצאת מהמדמה שבלב. וזה התיקון שלנו. זה תיקון חטא אדם הראשון. שהטיל זוהמה בחווה, איזה זוהמה זאת הייתה? חז"ל אומרים, הטיל זוהמה בחווה, זה רבי נתן אומר, כוח המדמה. הדמיונות. וכולם בקטע של דמיונות. והעניין שאף אחד לא מרגיש שזה בעיה, משום שכולם ככה. זה סטנדרט ככה, אז אין בעיה בזה, אם אתה יוצא מן הכלל יש בעיה, אבל כולם בקטע הזה, אז אין בעיה. חיים עם זה. אז צריך לצאת מזה, לצאת מזה, זה על ידי שאתה מכניס לתוך המוח והלב דברי קדושה. הקודש דוחה את הרע. אז הלב נהיה שמח, אם לא הלב נהיה בתוכו, נהיה שנאה, קנאה, תחרות, דמיונות, הדמיונות המדמה שבלב, תופס מקום, ואז הבן אדם מסכן. מהלב עולה לו לתוך המוח, סרט, מהמוח ללב, לאיברים, לא חיים. כל התיקון, כל הגאולה זה התיקון העצמי שלך, לתקן את הנפש שלך. תיקון הנפש של האדם, זהו, זהו, חי בגן עדן, מאושר על כל צעד ושעל, כי מה רע, מה חסר בעולם הזה? עולם נפלא, קדוש ברוך הוא ברא. מה, איזה גן עדן יכול להיות יותר טוב מזה מה שיש פה? פלא פלאים, על כל צעד ושעל, תורה את הקדוש ברוך הוא. וכמובן יש לקדוש ברוך הוא רמה מעל רמה עד אין סוף. אתם תארים לכם מה זה עד אין סוף? על איזה מסלול אנחנו יושבים? משהו נפלא ועצום. נגמר הקטע של ה-70, 120 שנה האלה, בא קטע חדש, שהוא גם כן פלא פלאים, יותר מהפלא הזה, מה שאנחנו מכירים פה. ואחריו מחכה עוד פלא כזה. יותר גדול ויותר גדול, וקדוש ברוך הוא מראה, תראו החוכמה שלי עד כמה היא מגיעה, עד אין סוף, כפשוטו אין סוף, אין סוף, עוד פעם, עוד תמונה ועוד תמונה ועוד תמונה, זה משהו נפלא, חיים נצחיים. זה לא נגמר לסיפור וזהו. רבנו אמר, מי ש... לא, שאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? אם לפי דעתו זה הקטע ונגמר, אז בשביל מה לך לחיות את הקטע הזה? קצר אותו, צב, סגור את הסיפור, כבר ונגמר הסיפור. אם זה נגמר בזה, אז לא כדאי לחיות גם את הקטע הזה. ככה רבנו אומר, תורה רס המחת. כשאין האדם מסתכל על התכלית, לפי דעתו אין המשך, אז בשביל מה לך לחיות גם את זה, עזוב. בשביל כמה הנאות שיש על הדרך, פה, שם, קצת הנאות, וכמה סבל עומד מולך, מול זה, משתלם, תשים על המשקל. בכל זאת, אדם ממשיך לחיות ורוצה לחיות למרות כל הסבל והאיסורים, כי הנפש יודעת את האמת שמחכה לנו דבר נפלא, נצחי ונפלא, שאדם מוכן לסבול את כל האיסורים, כי הוא יודע שיגיע בסוף הקטע היפה. שיהיה מי שיהיה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אחרי כל האיסורים, אחרי כל מה שעוברים, במיוחד רבנו אומר, בארץ ישראל, כל השרוי בא נשוי אבון. הוא, אין לו אבון. איך יכול להיות? אבל כל הזמן יש כל מיני עניינים. אין לו אבון, כי רבנו אומר, בארץ ישראל משלמים על המקום. משלמים על המקום, על כל עבירה, על כל טעות, משלמים על המקום, כדי שתהיה נקי כל הזמן. אז על המקום, אז מלא איסורים פה. כל הזמן איסורים על איסורים, כדי שתהיה כל הזמן מוכן, נקי, נקי, נקי. תמיד של שחר מחפר על העבירות של לילה, תמיד של ערב מחפר על העבירות של יום, ככה היה בזמן בית המקדש, הם מביאים קורבן התמיד, כל הזמן היהודי נקי. כי רבנו אומר, הנפש של היהודי לא יכולה לסבול לכלוך, לא יכולה לסבול שקר, לא יכולה לסבול חוסר יושר, רק אמת, רק צדק, רק אהבה, רק חכמנות, זה העם ישראל. צריך להבין, עם ישראל, הרי הכל זה ניצוצי אלקות שיש בעולם, הכל. עם ישראל זה כביכול, הכל כביכול, בברכאות, החלק הכי טוב שבאלקות. הדבר השלם, הנפלא, היפה, המושלם. אז לכן רבנו אומר, האיש הישראלי לא יכול לסבול לכלוך, אבון. הוא ישר... מנסה להתנער מזה. בזמן בית המקדש, היו רצים ישר לבית המקדש, לחפר על זה, לנקות את עצמו, הוא לא יכול לסבול את זה. זה משגע אותו. זה כמו זה, בגד לבן, הלכלוך הכי קטן, רואים את זה עליו, זה מפריע, אבל בלגבי מלוכלך, לא רואים שום דבר. לכלוך על לכלוך, לא מרגישים את זה. אז רבנו אומר, וגם האיסורים שמחמת ההרכבה, שבטבע, אתה יכול להגיד, צופטים אותי, אני לא מרגיש. רבנו אומר, כן, הצבטו אותך, ואתה תרגיש את זה מתוק, ממותק, כמו מסאז', גם כואב, צועקים איי איי. קראתי, יש ספר שמספר על, על הרב עובדיה יוסף, שיחיה, ילדות, כל הסיפור החיים שלו. יש שם סיפור מאוד יפה שהוא היה צריך ללכת לאיזה רופא, לאיזה ניתוח, משהו, אני לא זוכר מה, באיזה נושא זה היה, הוא נכנס, ואמר לרופא, בלי הרדמה. שכב, ועשו לו את הניתוח, גמרו את הניתוח, הוא היה מרוכז ב... כמובן, בשס ובפוסקים, העביר את הגמרא, את השס, ואומר זה, זה אומר זה, וזה הראש שלו תקוע שם. בהם מנתחים, גמרו את הניתוח, הוא לא הרגיש שגמרו. העירו אותו, קום כבר, אמר, מה לקום, ממה? הזכיר לו שהוא בכלל יושב עכשיו בניתוח. הריכוז שאדם מתרכז במקום מסוים, שם הוא נמצא. אז הוא לא נמצא, הוא לא נמצא בגוף. לקחו את הגוף, חתכו, עשו, תקנו, תפרו, הוא לא הרגיש את האיסורים. זאת אומרת, אפשר להגיע למצב כזאת, מדרגה כזאת, שבן אדם דבוק באמונה, בתכלית, בקדוש ברוך הוא, הוא לא מרגיש שום איסורים. וגם אם הוא מרגיש, הם ממותקים. אז רבנו פה אומר, ובכל זאת, כשהרי איסורים, נאמר ברית במלח, אמרו חז"ל, ונאמר ברית באיסורים, מה מלח מתקן את האוכל, משביח אותו, או מוציא את הדמים מהבשר, מנקה אותו, ככה איסורים מנקים את האדם. אז צריך, אז מה עושים? אם עכשיו הבן אדם הוא במדרגה כזאת דבוק כל הזמן באלקות, לא ירגיש איסורים, איך נעזור לו לתקן? אז מסלקים ממנו את הדעת, אומר רבנו. מפילים אותו מהמדרגה הזאת שהוא דבוק בקדוש ברוך הוא, מורידים אותו מהאמונה לזמן הזה שירגיש את האיסורים, ואחרי זה הוא חוזר. כדי שהאיסורים יעזרו לו, עכשיו האיסורים זה לא חייב להיות דברים איומים, זה הגמרא אומרת, כל דבר שנגד רצון האדם זה איסורים. כל דבר שמרגיז אותו. הגמרא מביאה דוגמה, רצה לתת צדקה, שקל, הכניס את היד לכיס, יצא לו חצי שקל. עכשיו הוא צריך להכניס עוד פעם את היד לכיס, להוציא עוד חצי שקל, זה גם נקרא איסורים. לא נעשה רצונו במכה ראשונה. זה גם מדרגה של איסורים. אז יש כל מיני, כל האדם לפי הכלי שלו, לפי מה שטוב בשבילו, מביאים לו את האיסורים המתאימים. צריך רק לקבל את זה באהבה, זה נמתק. אם הוא לא מקבל את זה מאהבה, טרגין או אחד זה האיסורים, ואחד זה הצער שיש לו איסורים, ואחד זה הפחד מהאיסורים, מלא מלא נופל להם. אני מקבל את זה באהבה, אז בסדר, אז הוא מרגיש את הכאב של האיסורים. וזה עיקר צער ישראל שיש להם בגלות. ישראל נמצאים בגלות. גלות זה המצב שאנחנו מכירים עכשיו. השיגעון שיש בעולם, המרדף אחרי ההבל וריק, המלחמה שזה, איך קוראים למלחמה הזאת של מדלת לדלת? יש איזה ראשי תיבות, שכחתי אותם. מלחמה מדלת לדלת, זה לא מלחמה של כללית, זה אחד נגד אחד. כמו במלחמה של פעם, שחרבות. אז היה חייל מול חייל, גומר עם הראשון הולך לשני, חייל מול חייל, ככה היה במלחמה בימים ההם, שהיה עם חרבות, לא היום כמו מלחמה, פצצה, אחד אחד, אנחנו במלחמה הזאת, אתה יוצא לרחוב, מתחיל המלחמה, זה מלחמה שלא נקראת מלחמה, שקטה, אתה יושב מסע ומתן עם בן אדם ואתה במתח, מה הוא יגיד, מה הוא יכוון, הוא יחתום את האמת, לא יגיד את האמת, ירמה, יכניס לי בסקית דבר אחר מה שהזמנתי, וכו' וכו' וכו'. וכל אחד רוצה להוציא מהשני, מלחמת קיום נקרא לזה, אחד נגד השני. זו מלחמה שלא נגמרת, מרגע שאדם יוצא, עד שהוא חוזר הביתה, ואם יש לו זכות, אז בבית יש לו מנוחה, אם לא, אז בבית יש לו עוד מלחמה, וככה. אז זה הגיהנום, זה נקרא גלות. חיים מאושרים, זה הגאולה. חיים מאושרים, אדם מאושר, יש לו שלום בית, בבית אוהבים אותו, הוא אוהב את הבית, הוא אוהב את המשפחה, אוהב את הילדים, יש שמחה, אין הקפדה, אין אחד נגד השני, ואחד יושב על השני, מיקרוסקופ, עשית ככה, לא עשית ככה, כן עשית ככה, זה הגיהנום שיש את הרעשה. אז זה להפך אהבה, לימוד זכות. הלימוד זכות מביא הרבה הרבה תיקון למדמה, הלימוד זכות. אל תחפש את הבן אדם, תסתכל על השלילי. ברגע שאדם מתרגל להסתכל על השלילי של השני, הוא הופך להיות אחד שכל הזמן מבקר ורואה שלילי. אז אפילו בן אדם לא יתכוון למשהו שלילי, הוא רואה אותו שלילי. כי הוא כבר בנוי על השלילי. הוא כבר מאומן, מאולף על הקטע הזה. אז הוא רואה שלילי, שלילי, שלילי. אפילו דבר טוב הוא רואה אותו שלילי. ולהפך, אתה מרגיש לעצמך לראות חיובי, גם דבר שמישהו עשה בטעות, איזה משהו שלילי, אתה לא שם לב בכלל, אתה לא קולט את זה. אה, איזה יופי, הכל בסדר, אין לך טענות על אף אחד. כולם אוהבים אותך, את אוהבת כולם, כמו שחזל אמרו, מצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים והאדם. אתה צריך להיות למצוא חן, להיות בסדר עם כולם. אין מלחמה נגד אף אחד. שלום, השלום הכללי שיהיה בה, לעתיד לבוא, הגאולה השלמה. יהיה שלום. אנחנו בתפילה, בקדיש, כל הזמן מסיימים, עושה שלום במרומיו, עושה שלום עלינו. שלום זה הגאולה. שיש לך שלום, יש לך שלום עם כולם, יש לך שלום עם עצמך, רבנו אומר. שלום פנימי. כי יש מלחמה פנימית בתוך האדם. המידות שלו מתנגשות אחת בשנייה, והמחלות הרגילות, המחלות באות גם כן, רבנו אומר, ממלחמה שיש בין היסודות. יסוד אחד מתגבר על השני, האדם בנוי מיסודות. אז יסוד האש רוצה להתגבר על המים, אז החום עולה, או להפך, יסוד המים מתגבר על האש, אז הקור עולה, יורד החום, זה גם כן לא טוב, צריך להיות מאוזן. וכן הלאה, בכל דבר ודבר, שלום עצמי, כשאדם יש לו שלום, דוד המלך אומר, אין שלום בעצמי בפני חטאתי, הטעויות של האדם, הדמיונות שלו, עושים לו את השלום הפנימי, עושים לו את השלום עם כל העולם, ואתם יודעים על מה מדובר, מתח וכל הבלגן הזה שהשם יצילנו, מה שומעים היום בעם ישראל, כל יום העיתון מלא סיפורים של מה זה בן אדם, להוריד בן אדם זה כאילו נהיה לשחוט תרנגולת בזה, בלול. כלום. אחד מורידים אנשים, די, אנשים מתפוצצים, כבר אין להם כוח לסבול, מעדיפים להרוג ולהתאבד. איזה מצב זה? זה מצב שאנשים הגיעו לייאוש סופי, זה הגלות. אז רבנו פה אומר שעיקר הצער בגלות נובע מזה שנפלו ישראל מהדעת, נפלו מהאמונה, נפלו מהדעת בקדוש, מהדעת שהכל אלקות, הכל בהשגחה, הכל מהקדוש ברוך הוא לטובתך, תהיה רגוע, אל תשתולל, אל תנסה, אל תפחד. מה ששלך, שלך, לא יעזור, יתהפך כל העולם, אף אחד לא יוכל לקחת מה ששלך. רק נדמה לך שלקחו לך, והקדוש ברוך הוא משלים במקום אחר, מחזיר. הרי אתה לא יודע את החשבונות. אתה חושב, הנה, גנבו אותי, גנבו לי 1,000 שקל. מאיפה אתה יודע כמה מגיע לך השנה? שאתה אומר, גנבו לי, גנבו, נראה לך גנבו, חוזר ממקום אחר. ואתה לא מרגיש, או עבדו עליי פה, עבדו עליי שם. ומה שלא שלך, לא יעזור. תשתולל, תעשה, קומבינות, תרגילים ותכנונים. זה לא שלך, לא יעזור. מה ששלו, שלו. כשאדם יודע את הדברים האלה, חי רגוע. טוב לו. עכשיו, בן אדם לא יכול להגיד, הבנתי את הרעיון. הבנתי את הרעיון. זהו, הבנתי, ישב לי הרעיון, עכשיו אני חופשי. זהו, זהו, אני לא צריך לבוא לשיעורים, אני לא צריך כלום. הבנתי את הרעיון. הבנת את הרעיון. אבל עכשיו אתה צריך להתאמן ליישם אותו. מה האימונים? האימונים שתשמע עוד פעם, ותבוא פעם הבא ותשמע עוד פעם, ואני אחזור מיליון פעם על אותם מילים, עד שימאס לך כבר לשמוע, ותשמע עוד פעם, עד שזה יעשה חריטה בתוך המוח שלך, צריבה, צרוב, בדיסק. אז אתה יכול להגיד, עכשיו אני חי את זה. אם לא, שמעת יופי, נחמד, שעה, נהניתי, והלכת, זה פורח. רבנו אמר, אני בשיעור, התלמידים היו, אז התלהבו ועפו, שחקו את כל הצרות של החיים, נהיה גן עדן בשיעור. אמר להם, אני אחראי עליכם עד שתצאו מהדלת. תעברו את הדלת, אני כבר לא אחראי. אתם כל אחד יחזור לו הראש כרגיל, כאילו לא קרה כלום. ככה רבנו אמר, נכון? אני אחראי עליכם עד פה. זהו זה. אז צריכים לשנן ולשנן ולשנן ולשנן. משנה אותיות נשמה, עד שתשנן, עד שיהיה חרות לך, ואז התהפך המהות שלך, ואז אתה בן אדם אחר. זה לא הלכת למטה, טוב, אני יודע את הדבר. זה פה צריך להיכנס בתוך הנפש של האדם, אז להתמיד בזה, להתמיד, לשנן את זה, עוד פעם התבודדות, עוד פעם מדבר עם הקדוש ברוך הוא, עוד פעם ללמוד תורה, עוד פעם תהילים, עוד ועוד ועוד פעם. נפלת, קום, דף חדש, הבטחת יותר, אני לא כועס. זה רק הבטחה, אל תתלהב מזה. אתה טיפול, טיפול ותקום, תקום וטיפול, ועוד פעם, ועוד פעם, בסוף, תראה, הנה, עכשיו אני כבר בכלל שכחתי מתי כעסתי לאחרונה. ואני פתאום אגיד, תראה, אני אפילו לא הרגשתי שעברתי דרגם, אני לא בא, איפה? או דאגה, איפה, ברוך השם, איפה? שנים. לא עבר לי בלב דאגה ממשהו. אין כלום, אין ממה לדאוג. או פחד ממשהו. עובר שנים, ככה אנחנו כל יום בוקר קמים עם איזה דקירה בלב, פחד ממשהו. ממה? מה? לא יודע מה. משהו מדאיג, משהו מפחיד. אתה פתאום נכנס לעולם חדש, פתאום אתה קם בבוקר. אתה לא מרגיש בהתחלה, רק אתה מחייך וטוב לך, הכל בסדר. רק שמישהו יזכיר לך, תשמע, מתי הפעם האחרונה היה לך פחד או דאגת ממשהו? אתה פתאום נזכר, או כשזה בא לך פתאום קרה לשנייה, אתה נזכר, תראה כמה זמן עבר, לא, בכלל לא כעסתי, לא דאגתי, אני בעולם אחר חי. לא מרגישים, את המעברים לא מרגישים. ואותו דבר להבדיל, לצד השני גם לא מרגישים, רק את ההתחלה. המעבר ממדרגה למדרגה אתה מרגיש את המעבר, אבל אחרי זה אתה לא מרגיש, אתה נכנס לתוך זה ולא מרגיש. גם לצד השלילה, חס ושלום קורה, שאדם יורד מהפסים ולא מרגיש. יורד, 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 אחרי שנים. פתאום הוא מתעורר, נזכר, מה, תראה, איזה בן אדם אני היום, מה הייתי לפני שנים, תראה מה אני עכשיו. אותו דבר גם לצד השני. אז רבנו אומר, ועם ישראל נפלו לגלות בגלל שהם תולים הכל בטבע. הכל טבע, הכל לוגיקה, הכל היגיון, הכל שכל. אז הכל, אז יש לך שאלות ותשובות ולא בסדר, וכן בסדר, זה עולם העשייה, זה עולם של שכל. הכל עם שכל. כשאתה נכנס לעולם האמונה, זה עולם אחר. המושגים אחרים והגדרות אחרות, הכל אחרת. אז זה פשוט לעבור מעולם לעולם, ואתה חי בעולם אחר, פשוט. המושגים שלו שונים, ואפשר לחיות בעולם אחר. אנשים חושבים שזה לא מציאותי וזה לא מעשי. אבל זה מציאותי ומעשי, ואנשים חיים ככה. יש אנשים שחיים בתוך עולם אחר. אמנם הוא הולך איתך על אותו כדור, ואוכל מה שאתה אוכל, ומסתובב באותו אוויר, אבל זה עולם אחר. אז רבנו אומר, הם תולים הכל בגלל שהם נמצאים בין האומות, ולמדו מהם, מהגויים, את השיטה של הגויים, והתרגלו אלה, לא, 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 לאט לאט, זה נכנס, נכנס, לאט לאט, ואתה חי את החיים שלהם, ואתה מבין שזה הגיוני מה שהם אומרים, שככה צריך להיות, וככה צריך לעשות. התרגלת, נכנסת לגלות, נכנסת לטבע, ירדת מההשגחה, זה הגיהנום, נכנסו לגלות. כמו העקום, שהם תחת המזל והטבע. ואז יש להם גלות וצער, בעיקר הצער והגלות שלהם, רק מפני זה בעצמו, שאין להם דעת ותולים, הכל בטבע. הכל בטבע. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל, מה עושה הקדוש ברוך הוא? זאת העצה, שאמרתי שכל אחד יישם אותה לעצמו. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לרחם על ישראל ולהושיעם מגלותם, ולעשות קץ וסוף מהמצר להם, אזי ממשיך עליהם השגחה. מושך עליהם, מוריד עליהם השגחה. מה הכוונה? ואז מכניע ומבטל הטבע והמזל שהיה מחייב שהוא ישראל נתונים תחת ידם. ואזי מחייב המצר להם, וישראל עולים עליהם על ידי השגחה. מוריד להם השגחה, מוריד להם לתוך הדעת השגחה, לתוך השכל, כמו שהיה במצרים. כשישראל היו במצרים, במתת שערי טומאה, הקדוש ברוך הוא הוריד להם שכל במכה, במתנה. במצרים זה היה שכל שקיבלו במתנה, וזה יחזיק, זה יחזיק בדיוק יום אחד. אבל זה טוב. ביציאת מצרים, כדי שיצאו ממצרים, יצאו ממצרים, חזר להם הראש הרגיל, והתחילו מלחמות עם משה. איפה הבשר, איפה הבצלים, איפה השום, איפה התחינה, איפה החומוס, איפה העניינים. ישר התחילו, מה היה לנו במצרים, לאיפה הבאת אותנו. אבל כשיצאו ממצרים, היה להם דעת. אז משך להם השגחה, נתן להם דעת. וזה מה שיש לנו בליל הסדר, בעזרת השם, עוד חודשיים וחצי. תתכוננו לגאולה השלמה. פסח. 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 תתחיל לדבר עם השם, פסח, עם השם, אתה בגאולה. אז בליל הסדר מקבלים את המוחים האלה, ואחרי זה יורדים מהמוחים, 49 ימי העומר, זה מתחילים לקבל את השכל בקטנה. קצת 49 עד קבלת התורה. שער 50 קבלת התורה, שבועות, מקבלים את השכל. אז בהתחלה, בשביל להוציא אותם מהגלות, משך להם השגחה לתוך המוח, דעת, תדעו שיש השם והכל מהשם, וזה שאתם פה במצרים ועובדים עבודה קשה בחומר, בלבנים, בתאוות, בממון, בבלגן. זה הכל בהשגחה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מגלה להם, אני הכנסתי אתכם למצרים. איך הגעתם למצרים? עשיתי את כל המשחק הזה. הקדוש ברוך הוא כבר אמר לאברהם, הודיע לו מראש, שהוא הולך להכניס אותם למצרים לעבדות. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך, בארץ לא להם. ועבדום ועינו אותם 400 שנה, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם מה הוא הולך לעשות עם בנך. ואחר כך אני אגאל אותם, יוציא אותם ממצרים ואני אביא אותם לארץ ישראל. גילה לו את כל המסלול, את כל התוכנית. זאת אומרת, זו תוכנית של השם. עכשיו ישראל נמצאים בגלות, בתוך מצרים, בתוך העניינים של מצרים, פרעו, מחשפים, כל הלס וגס של העולם נמצא במצרים. התרגלו לזה. כי ילד נולד, מה, היו שם 210 שנה. ילד נולד לתוך החיים, לא יודע משהו אחר. זה החיים. מצרים, מועדונים של פרעו, של פוטיפרה, יש שם איפה לבלות, יש עניינים. לא גילו שם בגלות. עד שבתה זעקתם, שבעתם אל האלוקים, כבר התחילו לצעוק מרוב צער. צער ממה? מהגלות הזאת, של התאוות, של הבילויים, של העולם הזה, של התענוגות כביכול, שסוף התענוג בסופו של דבר מרור, נמאס להם הניסיונות, אולי הפעם אני ארגיש טוב, אולי הפעם יצא יותר טוב, אולי במקום פה נלך מועדון ההוא, אולי שמה, אולי היא, אולי הוא. כל פעם משנים, עוד פעם אכזבה, אכזבה. בן אדם כבר נקרע מרוב אכזבות. נתנו צעקה, וטל שבעתם אל אלוקים, ואז התחילה הגאולה. קיבלו דעת. כי רבנו אומר, על ידי צעקה, בן אדם שובר את העננים שיש לו במוח, הצעקה שנכנסת למוח, את המחסומים שבמוח, את הסתימה, את הטמטום של המוח, זה פורץ ויורד שכל לבן אדם, פתאום נפתח לו העיניים. מישהו יודע, כשנופל שכל, זה, תעשו ניסיון, אם אתם רוצים עזרה, זה תפוס את האוזניים ולמשוך אותם, זה עוזר. תעשו ניסיון, אני לא צוחק. זה פותח קצת, שייכנס הזה. כשאומרים לבן אדם תבין, מה אומרים? תשמע, תקשיב. זאת אומרת, האוזניים כשהן פתוחות, זה נותן יותר הבנה. כשהאוזניים מסתמות, אז לכן אמרו חז"ל, חירש. חירש זה אילם שלא מדבר ולא שומע, שוטה וקטן. שלושת אותה קטגוריה. מה קשור חירש? אז מה אם הוא לא שומע? נסתם המוח. אם האוזניים סתומות, המוח נסתם. אז פותחים את האוזניים ככה. למה ילד בכיתה לא הבין את המורה, מושך את האוזן חזק? מה המקור של זה? לפתוח לו קצת את המוח שיבין מה היא אמרה. זה לא עונש, היא לא יודעת למה היא עושה את זה. למה גם לה עשו את זה. אז זה המקור של זה לפתוח את השכל כשמושכים אוזניים. וזה החמור, יש לו כזה. כל פעם משכו, אולי יבין, אולי יבין, אולי יבין. נהיה כזה ועוד לא הבין. אז הקדוש ברוך הוא מושך להם השגחה, מכניס להם בתוך הראש, הוא מגלה להם. זה מה שהגמרא אמרה, שיעקב גילה לבניו את הקץ. גילה לבניו את הקץ. מה גילה להם? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. גילה להם שהכל בהשגחה. עכשיו הם עברו משבר רציני עם יוסף, פתאום מתגלה להם שיוסף, שלקחו אותו, רצו להרוג אותו, וזרקו אותו לבור עם נחשים ועקרבים, ובסוף מכרו אותו לישמעאלים, מכרו אותו לגויים, וכל מה שעבר עליו, פתאום הם מגלים להם, זאת הייתה הפתעת חיים שלהם. יוסף אומר להם, אל תתרגשו, כלמחיה שלחני אלוקים. הוא היה באמונה, הרי הוא היה תלמידו של יעקב אבינו, את כל מה שיעקב למד אצל שם ועבר, מה שעבר בירושה, הדעת הזאת שהכל בהשגחה, הוא לימד את יוסף, כי בן זקונים הוא לא, התרגום אומר בן חכים הוא לא, הילד החכם שלו, שאיתו הוא ישב ולמד תורה עם יוסף, אז יוסף ידע שהכל בהשגחה. אז כל המסלול שלו שהוא עבר עליו, זאת הסיבה גם כשהוא היה מלך לא הלך הביתה. אתה מלך, מה הבעיה? אתה לא יודע שאבא שלך מחפש אותך? אפילו לא הרים טלפון לאבא, אבא, אתה יודע מה, אני מלך, תירגע. 22 שנה, הוא הבין שיש פה השגחה אלוקית, אתה אל תתערב. ולמה? ונתנו לו עוד שנתיים בצוהר, בגלל שהוא איבד את ההשגחה לרגע. הרי הוא ישב, נגזר עליו 10 שנים כלא, יוסף היה בכלא 10 שנים. היה שם איתו אחד מהמשרתים שהיה קרוב לפרעו, המשרתים של המלך, שר האופים ושר הטבחים. שר המשקים ושר הטבחים. קרוב למלך. אחד מהם, הוא מנבא לו, תשמע, אתה חוזר להיות, הוא היה בכלא, אמר לו, אתה חוזר להיות, לשרת את המלך. תעשה לי טובה, אנחנו 10 שנים ביחד בכלא. חברים, לא אפשר לבקש טובה מחבר שיוצא מהכלא? תמסור מכתב, תמסור משהו, דש. מבקשים, מה הוא ביקש סך הכל? תעשה לי טובה, אתה יוצא מהכלא, תזרוק כמה מילים לפרעה, תגיד לו, הבן אדם יושב 10 שנים, עלו עוול, טעות, טעות במשפט, גזרו עליו 10 שנים ולא עשה כלום, טעות, תמסור מילה. וכתוב, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו. לא רק שלא זכר, שכח בכלל על קיומו. מהשמיים שהשכיחו אותו לגמרי. יוסף קיבל שנתיים נוספות. אתה סומך על בשר ודם שיעזור לך, תזרוק מילה לפרעה, תעזור. אתה, שכל המסלול שלך וכל הלימוד שלך, הבנת שהכל מהקדוש ברוך הוא, הכל בהשגחה, כל המסלול שמכרו אותך והבאת אותך לפה ואתה בכלא וכל הסיפור הזה, אתה יודע זה בהשגחה. תשב בשקט, אל תעשה שום השתדלות במדרגה שלו. אל תעשה שום השתדלות. עשה השתדלות קטנה, ישב עוד שנתיים. עכשיו, אחרי דבר כזה, פתאום כל הראש פתאום עולה ונהיה סגן המלך. זה לא סתם, מלך פרעה, זה היה אימפריה, שלטה על כל העולם, הוא הסגן שלו. מה אומר לו פרעה? אני ממנה אותך, איש לא ירים את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. על פיך יישק כל דבר. איזה תפקיד הוא נתן לו? אין, בן אדם לא ירים יד, רגל, בלי הפקודה שלך. נתן לו את הכל ביד. זה דבר עצום. נהיה פתאום מלך. אז הוא מכיר את כל הסיפור. אז באים האחים, הוא אומר להם, מחייה שלך, אני, אל תתרכזו. אל תקחו ללב, כל מה שקרה זה השגחה, זה השם. למחייה שלך, אני אלוהים, לפניכם. לשים לכם שארית בארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה את כל הסיבוב הזה כדי שאני אהיה הבסיס, יכין את הבסיס לזה שעם ישראל ייכנס לגלות, למצרים. ובאמת, אמרו חז"ל, היה ראוי יעקב לרד משלשלות של ברזל, אסיר, למצרים, כדי לקיים את הגזרה, כי גר יהיה זרעך, מה שמבטיח לאברהם, אבל מכבודו של יעקב לא יפה להביא אותו משלשלות על ידי כיבוש. ולהביא אותו בשלשלאות למצרים, אז הקדוש ברוך הוא שלח את הבן שלו שיהיה מלך, יבוא בכבוד למצרים, וככה נכנסו עם ישראל לגלות בכבוד. אז כל זה הם שכחו, לא ידעו מזה. חוץ מיוסף והחכמים, הזקנים ידעו. כי הרי יוסף העביר להם בירושה את הקוד. איך תדעו מי הגואל? יבוא הגואל, יגיד לכם, באתי לגאול אתכם. מה, חסר משוגעים? כל יום קם איזה מישהו אומר, אני משיח. מה, עזוב אותנו. די הסיפורים האלה, דברים בהיסטוריה מלא פעמים, כמו משיח, משיח, אני משיח, אני משיח, בוא אני אעזור לכם. איך נדע? אז יוסף מעביר להם את מה שהוא קיבל. כי פקוד יפקוד אלוקים אתכם, זה הסוד, פקוד יפקוד. הוא יגיד לכם פקוד יפקוד. זה המילה, תבינו. אז רבנו שואל, אם גילו את הסוד, את הקוד, אז כל אחד זה יגיד את הקוד. איך נדע? אז רבנו אומר, אולי גילו את זה רק לסקינים. אז נצא מנקודת הנחה שיוסף העביר לסקנים. אז כשבאו משה ואהרון למצרים, באו לגאול, עכשיו אנחנו צריכים שהעם יסכים. תבואו איתנו, תצטרפו. מה הם אמרו? כי פקוד פקד אלוקים אתכם. הם שמעו, אמרו הנה, הוא אמר את הקוד. הצטרפו אליו הסקנים, הלכו לפרעה וכו'. זאת אומרת, יוסף אמר להם את הדבר הזה, שכל המהלך אלוקי, בזה הוא הוציא אותם מהגלות, גלות הנפש. אז בא להם שמחה, בא להם התעוררות. תדע, כל החיים שלך זה תכנון אלוקי. המשברים שלך והנפילות שלך ואיפה שאתה נמצא ומה שקורה איתך והמסלול חיים שלך, הכל השגחה אלוקית. אל תתלונן על אף אחד, אל תבוא בטענות על אף אחד, שום דבר. כל מה שעבר זה ככה. זה בדיוק היה כתוב על היד של המלך, כמו שאומר רבנו בבעל תפילה. הכל רשום על היד של המלך, כל שנייה שלך איך תעבור, רשומה. זה אני מכניס לך דעת כדי לצאת מהגלות. ואז הנפש שלך נגאלה. ברגע שהנפש נגאלה, אתה יכול להתחיל לעשות פעולות, להתקרב, ללמוד תורה, לשמוח, לקן את המידות, הכל כבר יש לך לפניך. אבל ברגע שאדם שבור, מדכא את עצמו ומאשים את עצמו, וזה לא בסדר, ועוד פעם נפלתי, ועוד פעם ניסיתי, ועוד פעם נפלתי, זה העבודה. זה הקטע, ליפול ולקום, ליפול ולקום, זה הקטע. לא להתייאש מהנפילות, זה המשחק, ככה, ככה גודלים. חז"ל אמרו, אין אדם עומד על דברי תורה, לא מבין אותם, לא יכול ליישם אותם, אלא אם כן נכשל בהם. שבע יפול צדיק וקם, החוכמה לקום, אחרי כל נפילה לקום. יוסף הצדיק, לא הייתה לו נפילה עם אשתו של שר פוטיפר, גם הייתה לו נפילה. לחיות עם אחת כזאת ששיגעה אותו, חז"ל אמרו, מה שלבשה בבוקר, לא לבשה בצהריים. מה שלבשה בצהריים, לא לבשה בערב. מלתחה שלמה, אשתו של שר, כל יום הולכת לבוטיקים, קונה חדש לשגע אותו. רק תבוא, מי יהיה אימה עליו, אני אכניס אותך לבית סוהר. פיתתה אותו, קח כסף כמה שאתה רוצה. שום דבר לא עזר. אז בן אדם יכול להשתגע, בחור בן 17, מה המוח שלו כבר נהיה משוגע מזה, זה ייסורים איומים. יזיק מעמד, יזיק מעמד, זה גם כן אחד הדברים הנפלאים של יוסף. שהוא נפל, והיו לו הרהורים, וחז"ל אמרו גם איבד 10. ובכל זאת לא נשבר, קם. 10 הרוגי מלכות היו כנגד 10 שהוא איבד. אז היו לו ניסיונות, היו לו נפילות, היה לו... זה בכל זאת הוא קם, קם, עוד פעם התחזק, התחזק, ידע הכל בהשגחה, הכל מהשם, קם, פתח דף חדש. זה הקטע המיוחד של עם ישראל, לא לשבר ולא ליפול מכלום. נפל תקום, דף חדש, כך מה היה, כל מה שהיה מהשם, ככה זה. זה המסלול. וזאת ההשגחה, את השכל הזה, הוא ממשיך מסוף העולם, אומר רבנו, מאיפה הוא מביא את השכל הזה? הקדוש ברוך הוא מכניס לנו אותו מסוף העולם. מה זה מסוף העולם? מהתכלית. כי לעתיד בעת הקץ יתבטל הטבע לגמרי. ולא יהיה רק השגחה לבד. מה זה יתבטל הטבע? מה, לא יהיה עצים? הכל יהיה כרגיל. אבל הכל יהיה בהשגחה. מה זאת אומרת? אתה תקלוט את ההשגחה, זה ההבדל. עכשיו גם יש הכל השגחה, אנחנו לא קולטים. חיים בתוך טבע, רואים אנשים זזים, אנשים עושים, הוא גרם, הרעיון הזה הוא טוב, הרעיון הזה לא טוב, אם אתה עושה ככה, אתה עושה ככה, זה טבע. פתאום יבוא השכל שנקלוט שהכל בהשגחה. זה לעתיד לבוא, זה בקץ. כמו שכתוב, כי השמיים כעשן ימלאו וארץ כבגד תבלה, הטבע, היינו שהתבטל הטבע, שיהיה על פי מערכת הכוכבים ומזלות, וזהו נמלאו. שיתבלבלו והתערבבו כל המזלות. לא יהיה מזל, אין טבע, הכל השגחה. ואז היו ישראל למעלה, ועל כן גם אתה, כשהשם יתברך רוצה לעשות קץ וסוף מאיזה אקום, מהגלות, מהנפילה הזאת שאנחנו נמצאים, ממשיך עליהם השגחה מקץ וסוף העולם. הוא נותן לך את השכל של העתיד לבוא. עכשיו הוא דוחף לך אותו לתוך הראש, כמו במצרים. כשיצאו מצרים ליל הסדר, נתן להם את השכל הזה במכה, במתנה, לתוך הראש נפתחו להם העיניים, שכחו את כל הנפילה, שכחו את כל הגלות, אין לו צער יותר מכלום, הבנתי עד עכשיו הכל מה שהיה זה מהשם. ככה זה הייתה התוכנית, אז הוא יוצא מהגלות. שאז לא יהיה רק השגחה, ועל ידי זאת ההשגחה נתעלים ישראל, ונעשה קץ בסוף מהעקום שהיה מצר להם. וזה בחינת קץ בהקץ, היינו כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא קץ אל העקום, על העקום הקצומת על הכפירות, על העבודה זרה, על חוכמת הטבע, כאילו הכל טבע, ולהביא את השכל של ההשגחה, אז ממשיך השגחה מקץ האחרון. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה בסוף. אז את הסוף תמשוך לעכשיו. זה העצה שאמרתי שרבנו עושה, שהקדוש ברוך הוא עושה, ואנחנו צריכים ליישם אותה על עצמנו, לקחת את השכל הזה לעכשיו. זה שכל שיתגלה לעתיד לבוא. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. לעתיד לבוא. הוא מלא הארץ את השם. מה שהנביא אומר. שיתגלה בסוף. רבן אומר, משוך אותה עכשיו אליך. איך תמשוך אותה? תכניס אותה לראש. אז היא יושבת לך בראש. אז הנה יש לך את השכל הזה. תחיה אותו עכשיו. אתה נגעל. ותפילה היא תחינת השגחה למעלה מהטבע. תפילה היא הכלי שעוזר לך להכניס את האלקות לראש. כי ברגע שאתה מדבר עם מישהו, מתחיל לחרט לך בתוך הלב, בתוך המוח, שאתה לא מדבר עם אוויר. כשאתה מדבר עם מישהו, יש מישהו ששומע אותך. אתה מתרגל לדבר, זה לאט לאט נחרט לך בראש, הקדוש ברוך הוא שומע אותך, הקדוש ברוך הוא נמצא. ובמיוחד, שמה שאתה מבקש פתאום, אתה רואה שמתבצע. בהתחלה לא רואים שמתבצע כלום, אבל אחרי הרבה בקשות, פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני אלך לקראתך. מה? ולא אכפת לי אם ייתן או לא ייתן, אבל עצם זה שהוא מראה לך, הנה אני שומע לך, הנה אני איתך, זה נותן לך את הדעת. אז זה התפילה, כי התפילה משנה הטבע, היא פינת גדול, פינת כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כי השם אלוקנו וכל קוראינו אליו. כי זה גדולתנו, שהשם יתברך שומע תפילתנו ומשנה הטבע. על ידי השגחתו יתברך, כמו שכתוב, ספרן אני את כל הגדולות אשר עשה אלישה, כמו שאמרו חזל, ואלישה דעבד, כל הנפלאות והניסים של אלישה הנביא עשה, ברחמה ודעבד, הכל בתפילה. לא צריך כוחי ועוצים ידי, לא צריך קומבינות, לא כלום. אתה רוצה משהו, דבר עם השם. רבנו אומר, נתן, טוב. לא נתן, גם טוב, הוא יודע מה טוב. אז עשית השתדלות, דיברת, ביקשת מהשם שלפי דעתך צריך להיות ככה. הקדוש ברוך הוא עושה אחרת, ברוך השם, הוא זורם עם זה. נמצא שהתפילה, שבחינת ניסים והשגחה, הפך הטבע, היא נקראת בחינת גדול. היא רצון שניישם את הדברים האלה, ובעזרת השם, עוד חודש וחצי פורים, ניכנס בשמחה גדולה לגאולה, כי פורים זה גאולה חדשה שהייתה. קיימו וקיבלו. במצרים קיבלו, כשיצאו ממצרים, קיבלו בעל כורחם, בכוח קיבלו, ובגאולה שנייה, בפורים, הם קיבלו, קיימו את מה שהם קיבלו בהתחלה. בכוח הם קיבלו את זה עכשיו באהבה ובשמחה. יהי רצון שנזכה לזה.